ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יבמות דף יוד דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל משורה שנייה בדף י"ד, אבל לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, רק נסיים שבשיעור הקודם, בסוף השיעור הקודם, ראינו דיון בין ריש לקיש ורבי יוחנן. הדיון התחיל מציטוט ממסכת מגילה, ששמה לומדים שיש כמה תאריכים שונים לקריאת המגילה. ריש לקיש אמר, לאור הדברים האלו, הרי יש כאן לכאורה בעיה של לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. זה הופך את היהדות לראות כאילו יש שתי תורות, לאילו קוראים בי' א' אדר, אילו קוראים בי' ד' אדר, וכן על זה הדרך. אז זה היה תמיהת ריש לקיש. ראינו שרבי יוחנן הגיב לעת עתה, אני לא אומר את זה למסקנה, אבל הוא הגיב לעת עתה שרואים שלכאורה אין זה בעיה. וההוכחה האחרונה שראינו בי"ג עמוד ב', שורה האחרונה, זה לגבי עניין מסכת יבמות, הנושא שהופיע במשנה, צרות ערווה. בית שמאי מתירין צרות ערווה להתייבם, ובית הלל אסרו. וזה מראה שאלו עושים כך ואלו עושים כך, ולכאורה אין בזה בעיה. ובשורה הראשונה בדף י' ד' ראינו תגובת ריש לקיש, משם אתה מנסה לראות שאין בעיה. אז הוא אמר, מי סברת עשו בית שמי כדבריהם? לא עשו בית שמי כדבריהם. הם אמרו דין, אבל לא עשו. כלומר, אם הם אמרו שצרת ערווה מותרת להתייבם, בפועל לא התייבמו, אלא פעלו בשיטה אחת עם בית הלל, שלא התייבמו. ובמילים האחרונות שבשיעור הקודם, מה ראינו? רבי יוחנן אמר עשו ויעשו. אז לפי טענת רבי יוחנן, עד הנקודה הזאת התמיהה שלך שלא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות, אתה לא יכול להוכיח ממחלוקת בית שמאי ובית הלל שדאגו לתורה אחת, אלא הם עשו כמו שהם סוברים והם עשו כמו שהם עושים. זה לכאורה, זה נראה כשתי תורות, אבל לפי רבי יוחנן בשלב הזה זה לא מהווה בעיה. אנחנו כמובן בהמשך הגמרא נברר מה באמת סובר רבי יוחנן, למה זה לא בעיה. כעת אנחנו פותחים עם קטע שבסוגריים, לא רק סוגריים אלא סוגריים כפולים. אתם יכולים לראות שבשוליים יש לנו כוכבית, וכתבנו סוגריים תוך סוגריים. יש סוגריים בצורת זווית, ויש סוגריים בעוגלים. כתבנו כך, הסוגריים הזוויתיים אחרי סוגריים אלו. ואיפה זה מסתיים? אתם יכולים גם לנווט עם הפס המקווקו האנכי. זה מביא אותנו באמצע שורות הרחבות, רבע אחרון של הדף. אתם יכולים לראות שם נסגר הסוגריים בצורת זווית. אז אנחנו כותבים אחרי סוגריים אלו הגמרא עד ראש ת' ז' עמוד א' תביא מקורות והוכחות כדי לברר אם בית שמאי עשו כדבריהם בפועל או לא. כל ההוכחות חוץ מן הראשון יהיו בכיוון שעשו כדבריהם. ב- בנוסף לסוגליים האלו יש גם סוגליים האלו מעוגלים, וכך כתבנו: תוך סוגליים אלו הגמרא מביאה מחלוקת אמוראים נוסף שמקביל למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אחרי סוגליים אלו הגמרא מעלה שאלה: לפי המאן דאמר דבית שמאי עשו כדבריהם, איך זה מסתדר עם האיסור שלא תתגודדו? אני חושב שאפשר לומר ליתר דיוק שאמרנו לפי המאן דאמר שבית שמאי עשו כדבריהם, זה מה שרבי יוחנן עצמו אמר בשורה שנייה מראש העמוד. אז מה תשובתו לעניין הזה שלא תתגודדו, שלכאורה זה דרשה גמורה? אמנם ריש לקיש הוא זה שהעלה אותו, אבל זה דבר שמוסכם. אז איך בכל זאת לפי רבי יוחנן אילו עשו כשיטתם ואילו עשו כשיטתם? אם אנחנו לשנייה נדלג על הסוגריים הפנימיים המוגלים, גם בזה יש סימון של פס בקווקו אנכי בצד השני של הגמרא, שמראה עד איכן הסוגריים הפנימיים. ומה כתוב בגמרא אחרי הסוגריים האלו? ומאן דאמר עשו, זה רבי יוחנן, שבית שמאי עשו כדבריהם ובית הלל עשו בשונה כדבריהם, קרינן כאן לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אז איך נצא מהבעיה הזאת, הקושי הזה? אז אמר אביי, כי אמרינן לא תתגודדו כדגון, והוא מביא תסריט. אז הגישה של הגמרא שם, ואנחנו כמובן אז נחזור על זה, בא לומר שנכון, יש בעיה שלא תתגודדו, אבל הוא מוגבל. אז אנחנו נראה על אביי, הוא מסומן עם פפיון, ועוד כמה שעות אחריו רבה גם כן מתייחס לשאלה הזאת. כעת אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים, שורה שנייה, כעת נתחיל את התוכן של הגמרא לשיעור שלנו היום. אומרת הגמרא, ובפלוטה דרב ושמואל, כלומר המחלוקת שראינו בין ריש לקיש ורבי יוחנן, אם עשו בית שמאי כדבריהם או לא עשו, זה מקביל למחלוקת רב ושמואל. רב אמר לא עשו בית שמאי כדבריהם, אמנם הם סברו שצרת ערווה מותרת ליבם, אבל לא איבמו. ושמואל אמר עשו ועשו. אימת, מתי הם עשו? היא לימה קודם בת קול, היה בת קול שהיה בזמן התנאים, בזמן רבי אליעזר ורבי יהושע, שיצא והכריז הלכה כבית הלל. אז אם אנחנו נאמר שעשו כדבריהם היה לפני שיצא בת קול, מי טיימה דמד אמר לא עשו? הרי רב אומר פה שבית שמאי לא עשו כדבריהם, למה שלא יעשו כדבריהם? הרי אין כאן סיבה בולטת למה שלא עשו, למה שלא יעשו. ואלא לאחר בת קול שהכריז שלחה כבית הלל, אז מי טיימה דמד אמר עשו? אז מה הצדקה לעשות כדברי בית שמאי אחרי שיוצא בת קול שהלכה כדברי בית הלל? שתי גישות, אי בית אימה קודם בת קול ואי בית אימה לאחר בת קול. אי בית אימה, אם אתה רוצה אתה יכול לומר קודם בת קול. ומה היה השאלה? אז אם כן, למה לא יעשו? אז הגמרא מפרטת פה. אז אנחנו נעמיד את הדיון המחלוקת בעידן קודם בת קול, וכגון דבית הלל רובה, הם הרוב, אין בת קול עדיין, אבל בית הלל הרוב, למה דאמר לא עשו? כלומר לא עשו בית שמאי כדבריהם, דאמר בית הלל רובה, אז הם לא ילכו נגד הרוב. ומה דאמר עשו? שבית שמאי בכל זאת עשו למרות שבית הלל היה הרוב, כי אז הנה בת הרובה, איך הדד איננו? מתי הרוב הוא המכריע? כששתי הקבוצות הם באותה רמה. הכה בית שמאי מחדדי תווי. נכון, הם המיעוט, אבל הם יותר מחודדים. לכן זה סיבה שלמרות שהרוב היה כבית הלל, בית שמאי בכל זאת יעשו כדבריהם. והיא בעת אימה לאחר בת קול. מה דמה לא עשו דענף כבת קול? זה מובן, יצא בת קול, שומע לאחר כבית הלל, אז בית שמאי לא יעשו כדבריהם. ומה דמה עשו שאחרי בת קול בכל זאת בית שמאי עשו כדבריהם? רבי יהושע היא. זה לפי הגישה של רבי יהושע, דמה אין משגיחים בבת קול. הגמרא שואלת, ומה דאמר עשו? ראינו למשל רבי יוחנן, ראינו גם שמואל, שעשו בית שמאי כדבריהם, בשונה לבית הלל, הם בית שמאי התירו היבם לשאת את הליבם, לשאת את צרת הערבה. בית הלל אסרו. קרינן כאן, לא תתגודדו, לא תעשו אגודות אגודות. אז מה ההסבר לאור האיסור שלא תעשו אגודות אגודות ולטעון שכל קבוצה עשו כדבריהם? הרי זה נראה כשתי תורות. אז אמרנו מקודם, והנה הזמן לחזור על זה, אביי ורבא מעניקים תשובות לשאלה הזאת, וכך כתבנו בשוליים ממול צורת פפיון, שתי תשובות לשאלה. למען דאמר דבית שמאי עשו כדבריהם, ואיכא איסור שלא תתגודדו, לא תעשו, לא לעשות אגודות אגודות. הגמרא עונה, אמר אביי, כי אמרינא לא תתגודדו כגון שתי בתי דינים בעיר אחת. הללו מורים כדברי בית שמאי, והללו מורים כדברי בית הלל, אבל שתי בתי דינים בשתי עיירות, לטלן בא. זה לא בעיה, זה לא עושה רושם כאילו יש שתי תורות. אמר לרבה, והבית שמאי ובית הלל כשתי בתי דינים בעיר אחת דמי, אבל הם במהותם זה כמו בעיר אחת. אז בכל זאת חלקו. אלא אמר רבה, כי אמרינא לא תתגודדו, מתי זה תקף האיסור הזה שלא תתגודדו? כגון בית דין בעיר אחת, פלג מורים כדברי בית שמאי ופלג מורים כדברי בית הלל, שהם בתוך אותו בית דין חלוקים, אבל שתי בתי דינים בעיר אחת לת לן בא. כעת צורה חדשה, תשמה, צורת הרגש, כמו שאנחנו אוהבים לכנות אותו. בשוליים כתבנו ניסיונות להקשות על תשובתו של רבה. הגמרא, תשמה, במקומו של רבי אליעזר היו קורטים עצים לעשות פחמים בשבת לעשות ברזל. רבי אליעזר מדבר על דבר שנקרא הכשר מצווה. כמו שברית מילה, הברית החתיכת העולה, הסרת העולה עצמה דוחה שבת, לפי רבי אליעזר גם האפשרות להכין את האיזמל, הסכין לביצוע ברית המילה, אפשר להכין את הסכין בשבת, ועל זה הוא דיבר עכשיו, יצירת פחמים כדי לעשות או ליצור את הברזל. במקומו של רבי יוסי הגליל היו אוכלים בשר עוף בחלב. הגמרא מדייקת, במקומו של רבי אליעזר אין, במקומו של רבי עקיבא לא. רבי עקיבא חולק על רבי אליעזר בעניין מכשירי מצווה. דתניא, כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לעשותה בערב שבת אין דוחה את השבת. אז אם היה יכולת להכין סכין מערב שבת, אין אפשרות להכין אותו בשבת. אז איפה הכינו סכינים בשבת אם היה צורך לכך? רק במקומו של רבי אליעזר. אז מה אנחנו רואים מכאן? שלא לכאורה כמו שרבה רצה לטעון, ששני בתי דינים בעיר אחת אין בעיה שלא תתגודדו, וכאן אנחנו רואים זה כן יכול להוות בעיה, אבל הגמר שואלת, אני לא ברור לנו. והי מי תיופתה? מה בדיוק הקושיה על רבה מכאן, מקומות שני? זה בדיוק מה שרבה עצמו אמר, שאם מדובר בשתי מקומות, זה ודאי לא בעיה. אפילו בעיר אחת לפי רבה, זה לא בעיה. רק בדין אחד זה בעיה. אבל זה שבמקומו של רבי אליעזר עשו ככה, ובמקומו של רבי עקיבא עשו אחרת, זה בכלל מותר. ועד כדי כך, הגמרא תמה, ודקרי לה, מה יקרי לה? מה היה המחשבה של המקשן, שמה שלמעלה כתב, או סימנו בצורת הרגש, תשמע, היה כאן מקשן, שהביא את המקור הזה, כנגד דבריו של רבה. אין שום כנגד רבה פה. רבה אמר שהבעיה, אני חוזר מה שאמרנו כבר, שהבעיה שלא תתגודדו זה רק במסגרת בית דין אחד. איפה רואים פה כזה דבר? הגמרא עונה, סלקא דאיתך אמינא, משום חומרה דשבת כמקום אחד דמי, נכון שבפועל מדובר על מקום של רבי אליעזר והמקום של רבי עקיבא, אבל מאחר שמדובר בענייני שבת, הכל כלול יחד, ובכל זאת רואים שהם עשו כך והם עשו כך, ואולי מכאן אפשר לומר שיש כאן קושיה על רבה, כמה שמלן אנחנו עונים שגם אם מדובר בשבת וחומתו, אין כאן קושיה על רבה. תשמע, בכל זאת אנחנו מעלים שוב קושיה. דרבי יבוא, כי איקלה לאטרי דרבי יהושע בן לוי, לא אבה מטלטל שרגה. אנחנו מדברים פה על הלכות מוקצה. שרגה, נר, נר שדלק בתחילת שבת וקבע. אם אתה סובר שיש איסור מוקצה, מאחר שבכניסת שבת היה אסור לטלטלו, עכשיו גם כן שזה קבע אסור לטלטלו, רבי אבאו כשהוא היה מגיע למקומו של רבי יושב בן לוי, הוא היה מטלטל את השרגה, וכי איקלה לאטרי רבי יוחנן לא הווה מטלטל שרגה. ורשי כותב, מטלטל שרגה נר שדליקו בו בשבת וקבע, תסבר לה רבי יהושע, כלומר רבי שמעון לוי, כרבי שמעון, כמו התנא, רבי שמעון דלת לי מוקצה, ורבי יוחנן סבר לה כרבי יהודה דאית לי מוקצה, אפילו שלא מחמת איסור, אפילו שאין כאן בעיה של כיבוי, כיבוי הנר בזמן שאתה מטלטל, הוא כבר קבע. בכל זאת, מאחר שבכניסת שבת הייתה אסורה, היה אסור בטלטול, גם עכשיו שקבע. שואלת הגמרא, והי מהי קושיה? ולא אמרין על מקומות שני, כאן כתוב, מקומו של רבי יהושע כך, מקומו של רבי יהושע, של רבי יוחנן כך, מה הבעיה? איפה יש כאן קושיה על רבה? ענן, הכי קרא מרינן. מה שעומד מאחורי התמיהה או הקושיה, זה כך. רבי יבואו, היכי אביד אחה אחי ואיכי אביד אחה אחי. הפיצו בתוך רבי יבואו זה מה שמטמיע. הגמרא עונה, רבי יבואו כרבי ישוע בן לוי סביר עלי. רבי יבואו בעיקרון סבר שמותר לטלטל, שאין כאן משום מוקצה. וכי מקלה לאטרי רבי יוחנן לא אבי מטלטל משום כבודו ברבי יוחנן. וזה ש רבי אבו היה נמנע מטלטול השרגה במקומו של רבי יוחנן, טכנית זה בגלל שהוא רוצה לכבד דעתו של רבי יוחנן. שורת גמר, והאיקה שמה, שמה זה השמש, ורשי כותב, והאיקה שמה דרבי אבו, השמש רבי אבו לא מסיק הדעתי, הוא לא חושב על הדבר הזה, מטלטל באטרי דרבי יוחנן, והוא השמש יטלטל אותו נר שקבע. הוא וחזי לרבי אבו, בעלמא דמטלטל, הוא ראה את הבעלים, את האדון, רבי אבו, שסבר שמותר לטלטל. הגמרא עונה דמודע לשמה. היו מסבירים, מודיעים לשמה שכשהם מגיעים למקום של רבי יוחנן, להימנע מטלטול אשרגה. אז כאן הגענו לסוף הקטע שבסוגריים, ונפנה לשוליים. תחת הכותרת מבנה, אנחנו מציינים עד ראש, תז, אין עמוד א', מקורות והוכחות שבית שמי לא עשו כדבריהם. הסימון הזה הפוך, זה היה הוכחה, עשו כדבריהם, ולא חששו לשתי תורות. אנחנו מציינים פה, בכוכבית, למטה, בכל המהלך יש רק אחד בכיוון משפיצים למעלה. זאת אומרת, הוכחה שלא עשו כדבריהם היא חד פעמי. הרוב יהיו בהפוך, אבל במהלך יש עוד כמה נקודות לעניין המבנה. אנחנו נראה משולש עם השפיץ למטה. הם מהווים עבורנו דחיות וקושיות. וגם סימון עם השפיצים למטה, אבל הם מושחרים. הם מקורות שלא נדחו. זאת אומרת, אנחנו נצליח דרך המקורות האלו להראות שבית שמי עשו כדבריהם, והגמרא לא דוחה את המקורות האלו. אני מדי פעם ממליץ לכם שלומדים יחד איתנו בשיטת השס המסומן, השס עוזר לנציל את ההזדמנות שיש בפניכם מפה כזאת של התלמוד לעלות ולהסתכל על הסוגיה ממעוף הציפור, סקירה עיני. ומה הכוונה שלי? כעת אנחנו רואים את הצורה שאנחנו מכנים כתר, ואנחנו גם בצד הגמרא אתם רואים צורה קטנה עם מספר, זה אחד. נעבור לעמוד ב', אתם יכולים לראות בשליש העמוד בערך עוד, אבל הפוך, שתיים. אבל השתיים הזה נציין שהתשמע פה עם השפיצים המושחרים, אז זה יראה לנו שההוכחה הזאת שלא עשו שעשו כדבריהם יישאר, כאילו לא דחייה. אז אנחנו בשלב שתיים נאמר בסופו של דבר שהם עשו כדבריהם, בית שמי עשו כדבריהם. מספר שלוש בהמשך, חמש שורות מסוף עמוד ב', ואם יש בפניכם דף תת וב, אתם יכולים לראות כאן הרבה, וכולם באותו כיוון, כיוון להוכיח שעשו כדבריהם. וזה בדף תת וב מביא אותנו למספר שמונה. אבל כפי שאמרנו, המהלך הזה ממשיך בדף תת וב עמוד ב', יופיעו מספרים 9 ו-10, ומספר 11 בראש תת זין עמוד א'. עכשיו הגמרא תשמע, אף על פי שאלו אוסרים ואלו מתירים, לא נמנעו בית שמי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמי. היא אמרת בשלמה לא עשו, זה כמו שסבר ריש לקיש וגם רב, משום אחי לא נמנעו. אם בית שמי לא היו שונים מבית הלל, כי בית שמי לא עשו כדבריהם, אז אנחנו מבינים למה אלו לקחו נשים ממשפחות של אלו. אלא היא אמרת עשו שבבית שמי צרות ערווה ניסו ליבם, ולבית הלל עשו כזה דבר, המי לא נמנעו. הרי לפי מה ש... לפי התוצאה הלכתית, צרת ערווה שמתחתנת עם היוון, התוצאה מכך, הליבה דבית הלל, זה ממזיר. אז איך, איך בית הלל ייקחו צאצאים של בית שמי? בשלמה בית שמי מבית הלל לא נמנעו, לפי בית הלל, הצרת ערווה לא הייתה מתייבמת, אלא הייתה נושאת החוצה. מה היא? היא לגבי בית שמי יבמה לשוק. יש לב לאדם זר לקחת אותה ללא חליצה. הילד הוא תוצאה מאיסור לב. אז אני יכול להבין למה בכל זאת בית שמי לא יימנו, אלא יהיו מוכנים לקחת ילדים לשיטת בית הלל, דבני חייבי להבין לנו, כמו שאנחנו הסברנו. ורשי אומר, בני חייבי להבין לנו, הנחת בית הלל, שהצרות נישאות לשוק בלא חליצה, אפילו לבית שמי גם מחליצה באי, לפי בית שמי, מאחר שאין זקוקות, הם לפחות צריכים חליצה, ולא עשו, כי מדובר בבית הלל, בלב בעל מענינו. זה סך הכל איסור לב, לא תהיה אשת אמת החוצה, להישאר, ככה כתוב, ואין ממזר אלא מחייבי כיתות כמין לכמן החולץ. אין כאן בעיה של ממזרות. אז אני יכול להבין למה בית שמי היו מוכנים לקחת צאצאים של בית הלל. אלא, ממשיך הגמרא, בית הלל מבית שמי, המי לא נמנעו. איך יכול להיות שבית הלל ייקחו מבית שמי? מה קרה פה? בית שמי, אם תגיד עשו, אז יש לנו צרת ערווה מתייבמת. היא אשת אח שלפי בית הלל שלא במקום מצווה. התוצאה מכך ממזרות. אז למה שבית הלל לא יימנו מלקחת מבית שמי? בני חייבי קליטות ממזרים לנו. אז לכן יותר קל לנו ללמוד או להסיק שלא עשו כבית שמי, לא עשו כדבריהם, דהיינו לא היו צרות ערווה מתייבמות, ממילא אין כאן ממזירים. וכי תימה כסברי בית הלל דאין ממזר מחייבי קליטות, אם תגידו שבכל זאת אלו עשו כדבריהם ואלו עשו כדבריהם, ומה שאלנו, הרי יש מצב של צרת ערווה מתייבמת, אולי בכל זאת זה לא ירתיע בית הלל מלקחת, כי אין ממזרות מזה. מה אנחנו מדברים? על אשת אח? מה זה אשת אח? מה האיסור שעומד? מה העונש באשת אח? כרת. אולי תגידו שאין ממזרות מעריות שעונשם רק כרת, רק מיתת בידים מהווה ממזרות. אלו הם שני דרגות. ואמר רב אלעזר, אף על פי שנחלקו בית שמי ובית הלל בצרות, מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסו ערווה ואנוש כרת. אז אתה לא יכול להצדיק לקיחת נשים על ידי בית הלל מבית שמי על סמך שאין כאן יצירת ממזרות. הרי יש כאן יצירת ממזרות לשיטת בית הלל, אלא לאף שמאמינה לא עשו. מכאן רואים שמכאן, מה זאת אומרת מכאן? מזה שבית הלל היו מוכנים לקחת נשים מבית שמי, שבית שמי בפועל לא עשו, כלומר הם לא יבמו צרות ערווה. הוא אומר, אין כאן בעיה של ממזרות. הגמרא דוחה את ההוכחה הזאת. לא, לעולם עשו. אז אם כן, איך נסביר שלא נמנעו בית הלל מלקחת מבית שמאי? דמודעי לאו ופרשי. והכי נמי מסתברה, עוד מעט נגיע לזה. פשוט מאוד, אם בית הלל היו פונים לקחת אישה מבית שמאי, היו מבוארים. ואולי יותר מזה, בית הלל אוטומט, בית שמאי אוטומט היו אומרים לבית הלל, תשמעו, זאת אל תיקחו, כי לשיטתכם היא ממזרת. זה מודי לו. בית שמאי היו מודיעים לבית הלל. רש"י כותב, דמודי לו בית שמאי לבית הלל, דעו שהמשפחה הזו מצרת ערווה שנתיימה בה, ופרשו ממילא בית הלל. במקרה כזה לא היו לוקחים, אבל אם לא היה הודעה, אז לקחו. וממשיך הגמור ואומרת, והכי נמי מסתבר. אגב, יש כאן דחייה כנקודה ארוכה שממשיך לשורה שישית בעמוד ב'. אומרת הגמרא, והסימון שאתם רואים את המשולש עם השפיץ למטה, כפי שאמרנו מקודם, זה דחייה. לעולם, סליחה, אנחנו קראנו את זה, אבל לא הבלטנו את הסימון. ואומרת הגמרא עכשיו, והכי נמי מסתברא דקטני סיפא, כל הטהרות וכל הטמאות שהיו אלו מטהרים ואלו מטמאים, היו מחלוקת בין בית הלל ובית שמאי בענייני טומאה וטהרה, לא נמנעו עושים טהרות אלו על גבי אלו. מה זאת אומרת? שהיו משילים כליהם אלו לאלו. ובית הלל מחמירים בטהרות. אז איך זה שבכל זאת בית הלל היו לוקחים כלים בהשאלה מבית שמאי? ממשיך הגמרא בשורה הראשונה בעמוד ב', אי אמרת בשלמה דמודי להור, שברגע שהיה כלי שנגיד שנוי במחלוקת, אז בית שמאי הוא אומרים לבית הלל, הרי כאן אנחנו, זה כלי שאנחנו מקילים בו, לא כדאי לכם לקחת זה לשיטתכם, זה מודי להור. משום אחי לא נמנעו, שבאופן כללי בית הלל היו לוקחים בהשאלה כלים מבית שמאי, אם לא הודיעו להם, סימן שהאור ירוק אפשר לקחת. אלא אי עמד לא מודי להור, ואנחנו יודעים שהיו חולקים בענייני טומאה וטהרה, ואנחנו גם יודעים שבית שמאי היו מקילים, בשלמה בית שמאי מבית הלל לא נמנעו, דטמאות דבית הלל לבית שמאי טהרות נינו, אז אין סיבה להימנע. אלא בית הלל מבית שמאי למה לא נמנעו? למה שבית הלל ייקחו במצב כזה שלא מודיעים בכלל, למה שהם ייקחו, למה לא יימנו? טהרות לבית שמאי לבית הלל טמאות נינו, אלא לאו דמודי להו. שמע מינה, ומהסוגיה של הכלים אפשר לראות בבירור שהיו מודיעים להו. הגמרא שואלת, ומאי אולמי דהך מהך? מה ההוכחה החזקה יותר שאנחנו כדי להוכיח את העובדה או את ההנהגה של מודי להו, למה היה נוח לנו לצטט את המקרה של הכלים טהרות וטמאות מלהוכיח את המודי להו מהנושא של צרות, צרות ערווה? הגמרא עונה, מהו לתימה צרה קלה איפלה? מקרה שצרת ערווה מתייבמת, זה עושה רעש, ולכן כולם ידעו, ובכך אין צורך להודיעה. כמה שמלן מהמקרה של הכלים רואים שהיו מודיעים, היו בית שמאי מודיעים לבית הלל על דבר בעייתי. כעת יש קטע שבסוגריים, ובכוכבית בשוליים כתבנו כך, לאחר הסוגריים הגמרא תמשיך לברר אם עשו בית שמאי או לא עשו, כדבריהם. בתוך הסוגריים, הגמרא מבררת למי מכוון המודים, זו מילה שהופיע בתוך המקור. יש כאן בתוך הסוגריים ציטוט ממה שראינו בעמוד א' במהלך התא שמע הראשון. בתוך הסוגריים, כפי שאנחנו אמרנו, אנחנו נתייחס לזה אחרי הסוגריים. בואו נדלג לשנייה, אתם רואים תא שמע עוד פעם, אבל כאן השפיצים הם למטה, ואמרנו שזה יהיה להוכחה לכיוון שעשו בית שמאי כדבריהם. עם ההקדמה הזאת, אנחנו גם נסתכל בשוליים ממול תחת הכותרת תת נושא, מאיזו קשרי איסור נוצר ממזרות. ועוד מעט נראה פס כפול שמדגיש את המילים אילי מה אלא לעולם, הם שלבים לברר מן מודים. עכשיו הגמרא בתוך הסוגריים, גופה, אמר רב אלעזר, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, כלומר צרות ערווה, לפי בית שמאי צרת ערווה מותרת להתייבם, בית הלל אוסרים, מודים שאין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערווה ואנוש כרת. הרי אנחנו גם הסברנו את זה והתייחסנו את זה בעמוד א', הגמרא כאן רוצה לדעת מן מודים. אם למה בית שמאי לבית הלל, פשיטה שבית שמאי הם יגידו את מה שאמרו, בני חייבי לוין כשרים לנו. דהיינו, בית הלל אסרו ייבום ממצורת ערווה. בית שמאי אומרים היא זקוקה, היא חייבת בייבום. אבל לפי בית הלל הם אוסרים ושולחים אותה להתחתן עם מישהו מבשוק. אז לפי בית הלל, בית שמאי, מה זה? זה אישה זקוקה ליבם שמתחתנת לשוק. זה חייבי לב. אז בית שמאי פשוט שהם יגידו שאין ממזרות אלא מאיסור ערווה ואנוש כרת. הרי אנחנו מדברים על דבר שאין פה איסור כרת אלא איסור לב. אלא בית הלל לבית שמאי. אז מה יוצא? מה כתוב פה? שכתוב במקור, אף על פי שנחלקו בית שמאי ובית הלל בצרות, מודים שאין ממזר אלא מאנוש כרת. זה משמע שהם מודים על איזו מקרה חיצוני, מקרה אחר, אבל זה לא יכול להיות פירוש המקור. אם תגידו שבית הלל הם המודים, היא גופה חייבי כריתות, היא הנושא שבהם חלקו צרת ערווה, היא עצמה, היא לא איזו מקרה נוסף, היא עצמה בעיה של חיוב כרת. דהיינו בית הלל לגבי צרת ערווה, שהם אוסרים צרת ערווה ליבום בזמן שבית שמאי אומרים שהיא כן מתייבמת, הרי היא לפי בית הלל במסגרת נישואים לאח חיוב כרת, זה אשת אח שלו במקום מצווה. אז הכוונה היא גופה, אז אין כאן צורך לומר מודים מצד בית הלל שמודים על איזו מקרה חיצוני. בעולם בית שמאי לבית הלל הם הדוברים פה, מודים שאין ממזר אלא מאנוש כרת. ולהפוקה מדרבי עקיבא דאמר יש ממזר מחייבי לוין, כמשמעלה דאין ממזר מחייבי לוין. ולכן יש כאן חידוש ואין כאן לשאול, כמו ששאלנו מקודם, פשיטה. הרי יש שיטה שסוברת שיש ביבמה לשוק שיש בה איסור לב, ובכל זאת ייווצר מיבמה לשוק ממזרות. זה היה ליבוד הבית דרבי עקיבא, ובא בית שמאי ואומרים לא, יש רק מחייבי קריטות ממזרות ולא כמו רבי קיבה בחי בית לוי. תא שמע, שוב פעם אני מזכיר, אנחנו מנסים לברר אם עשו בית שמאי כדבריהם או לא, והכיוון הראשוני, וזה לפי מה שאנחנו סימנו פה, זה הוכחה שישאר. כתוב פה, אף הפי שנחלקו בית שמאי ובית הלל, וכאן יש רשימה של נושאים, כל אחד בעצם סוגיה שלמה בפני עצמה. אנחנו לא נרחיב, נפנה כל אחד לרשי, רק אנחנו נציין שאלו הם כותרות של הלכות שבהם היו מחלוקת בית שמאי. לפעמים זה לא היה מפורש, אבל אנחנו אומרים שבכל זאת הם חלקו בנושאים האלו. והמקרה הראשון זה מה שנוגע אלינו, אף הפי שנחלו בית שמאי בצרות, עניין של צרות ערווה, שתיים בחיות, שלוש בגט ישן, ארבע בספק אשת איש, חמש במגרשת אשתו ולנה אמו בפונדק, שש בכסף בשווה כסף, בפרוטה בשווה פרוטה. יש מחלוקת מפורסם מה הסכום המינימלי שניתן לתת לאישה כדי לקדש אותה בכסף. אז בית שמאי ובית הלל חולקים אם זה בדינר או בפרוטה. כסף שמוזכר כאן הוא דינר, כי דינר זה מטבע של כסף, פרוטה זה מטבע של נחושת. בכל זאת אנחנו לא התכוונו להרחיב בדוגמאות אלו. בכל זאת שיש כאן כל מיני נושאים שבהם הם חולקים בנושא אישות, לא נמנעו בית שמאי מליסה נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי. ללמדך שחיבה ורעות נוהגים זה בזה לקיים מה שנאמר, האמת והשלום אהבו. רבי שמעון אומר נמנעו הן מן הוודאי ולא נמנעו מן הספק. אי אמרת בשלמה עשו, משום אחי נמנעו. מה שרבי שמעון אומר פה שהם נמנעו אילו מאילו, אנחנו יכולים להבין את זה בקלות אם מדובר בעשו כדבריהם. אלא אי אמרת לא עשו, אלא בית שמאי בבית הלב בפועל היו באותו כיוון. אם ניקח לדוגמה צרות ערווה, אפילו אצל בית שמאי לא התיימנו, המים נמנעו, למה שבית הלל יימנעו מלקחת נשים מבית שמאי? אז עד כאן ההוכחה שעשו, ובכך אנחנו מבינים למה נמנעו. שואלת הגמרא ותסברה, נהי נמי דעשו, בשלמה בית הלל נמנעו מבית שמאי, בית הלל יקחו מבית שמאי, הרי דחייבי כריתות נמנעו וממזרים הם. אז זה, מכיוון הזה אנחנו יכולים להבין למה בית הלל שהסתכלו על צרות ערווה כאיסור גמור, איסור אשת אח, אז נשים מבית שמאי הולידו לשיטת בית הלל ממזרים, אלא בית שמאי המים נמנעו מבית הלל. מה קרה? אצל בית הלל שחררו את הצרות ערווה לשוק, במצב הכי גרוע לפי בית שמאי זה איסור לב, בני חייבי לבין נינו וכשרים נינו. אז מה הסיבה שבית הלל, בית שמאי יימנעו מלקחת נשים מבית הלל? הגמרא עונה, כדאמר רב נחמן בר יצחק, תתפתד בב עמוד א', לא נצריכה אלא לצרה עצמה. החינמי, בענייננו, מה שכתוב פה שנמנעו בית שמאי, לא נצריכה אלא לצרה עצמה, צרת הערווה. אם לא מדובר באח עצמו, אז מה זה? אז זה איסור, אישה אסורה שנוסעת לשוק. אז בית שמאי לא היו מתחתנים עם, עם צרת ערווה ללא חליצה. ורשי כותב בשורה השנייה מסוף השורות הקצרות, ולעולם בית שמאי נמי נמנה בית הלל מליסה צרת הבת בלא חליצה. אם אדם רואה לפי בית שמאי צרת ערווה והוא מן השוק לא אח, הוא היה נמנע מלקחת אותה ללא חליצה. אז יוצא שעשו כדבריהם כל אחד, בית הלל נמנעו כי זה מהווה בעיה של ממזרות, נמנעו מלקחת מבית שמאי. בית שמאי היו נמנעים מלקחת צרת ערווה עצמה מבית הלל ששחררו אותה ללא חליצה. שואלת הגמרא, ומה ישנה מן הוודאי? אמרנו מקודם לפי רבי שמעון שהיו נמנעים מוודאי ולא נמנעו מן הספק. אגב, רש"י בשורות הקצרות לקראת הסוף, מקודם לא קראנו את הרש"י אז, אבל אם נפנה עכשיו מן הספק, רש"י כותב כסרגא דאיתא חשתא באיסור ספק, כגון ראינו נאמר לרשימה של נושאים שחלקו בהם איסור ספק, כגון מגרש ולן הבעל שגירש, לן עם האישה המגורשת אמו בפונדקי. דלק על הספק דשמה בעליה לשם קדישים, אולי הוא חזר וקידש אותה שמה בפונדקי. עכשיו הגמרא שואלת, ומה ישנה מן הוודאי שאמרנו שהם נמנעים באיסורה הוא? ספק נמי איסורה הוא, איך אדם יכול להתחתן עם, עם אישה כזאת שלנה עם המגרש בפונדקי? הרי זה ספק אשת איש. למה לחלק שממצב שוודאי איסור נמנעו, ספק איסור לא? הונה גמר לא תימה מן הספק אלא אימה מן הסתם. מה זה לא נמנעו? מלקחת אישה סתם. דמודי להו ופרשי, כלומר כל זמן שלא מודיעים מסתמה מותר. אם יש בעיה אז היו מודיעים ופורשים ולא נכנסים לזה. אז מה זה לא נמנעו? מן הסתם. רש"י כותב, מן הסתם כל כמה דלאו מודי לו, לא היו פרשי, לא היו פורשים, זה מזה מסתמה. דוודאי, אי הווה מענף דלא סביר לו, הוו מודי לו, אם האישה היא זאת מאלו שאחד לא סובר כמו השני, אז היו מודיעים על כך. הגמרא ממשיכה, ומאי כמה שמלן? מה רבי שמעון רוצה ללמד אותנו? דאבה ורעות נוהגים זה בזה, היינו ראש, זה מה שאתה נקרא. מה הגמרא עונה? כמה שמלן דכולה רבי שמעון, אין כאן שתי דעות הנעים, הכל אליבא דרבי שמעון. תא שמה, תשימו לב, התא שמה כמו שראינו גם מקודם זה ארוך וגם באותו כיוון. בסוף המקור שמופיע במסגרת ומופיע גם ראש תד ובום א', אנחנו אומרים שורה רביעית בגמרא אחרי המקור אי עמד בשמה עשו, אז אנחנו מבינים שהכיוון פה להוכיח שעשו בית שמאי כדבריהם, ובעניין הצרות ערווה הם היו מימים צרת ערווה. תשמע, אני רק רוצה לציין שלפני שנתקדם יש לנו בשוליים תת נושא, רצונו של רבי יוחנן בן נורי לתקן חליצה לצרות ערווה. תשמע, אומרת הגמרא, דגמר רבי יוחנן בן נורי, איך הלכה זו רווחת בישראל? נעשה כדברי בית שמאי כמו להתיר צרת ערווה ליבום הוולד, ממזר לדברי בית הלל. נעשה כדברי בית הלל, כלומר להתיר צרת ערווה לשוק ללא חליצה, הוולד פגום לדברי בית שמאי. הוא בנו של יבמה לשוק. רש"י כותב, הוולד פגום לדברי בית שמאי, דאם היה כהן פסול לכהונה. אם האיש מן השוק היה לוקח את הצרת אהובה ללא חליצה, אבל אם הוא, האיש מן השוק, הוא כהן, אז הוא מתחתן עם איסור לב. ואף אגב, לבני חגי לבים קשרים לקהל, חללים הם לעניין כהונה. תיאטר בקו וחומר, מאמנה לכהן גדול, לכמן בשמייטן. יש הגדרות שונות, או רמות שונות של איסור, יש כאלו שהם אסורים בכלל להתחתן עם ישראלים מיוחסים, כמו ממזר למשל, ויש כאלו שמותר להם להתחתן עם ישראלים, אבל אם מדובר באותו קשרי נישואין עם כהן, הבן אמנם לא ממזר, אבל הוא נקרא חלל, פסול לכהונה. אז בהתמודדות הזאת שתיאר רב יוחנן בן נורי, הוא הגיע למסקנה כזאת. בואו נתקן, ממשיך הגמרא ואומרת, נתקן להם לצרות, כמו צרות ערווה. אנחנו ממשיכים לדף ט' ו' ועוד א', שיהיו חולצות ולא מתייבמות, ואחרי החניצה הם ינסו לשוק בהכשר לדבר הכל. כך רצה רב יוחנן בן נורי לתקן. לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה. אמר לי רב שמעון גמליאל, מה נעשה להם לצרות הראשונות מעטה? מה שכותב, מה נעשו לצרות הראשונות שנתייבמו ובניהם ממזרים, כמו, מה זה ממזרים? לפי בית הלל, שאמר צרת ערווה אסורה ליבם, אלא היא, אלא הצרת ערווה היא אסורה כאיש שטח שלא במקום מצווה. אז כך רבי שמעון גמליאל הוא תמה. נמשיך בגמרא. אי אמרי בשלמה עשו שבית שמאי נשאו צרות ערווה במסגרת דיבום, היינו דקמר מה נעשה? אלי אמרי לא עשו, בכלל לא היה נישואי צרת ערווה עם יבם. מה נעשה? מה התמיהה של רבי שמעון גמליאל? אמר רב נחמן יצחק, לא נצריכה אלא לצרה עצמה. אנחנו יכולים להגיד שלא עשו, שבית שמאי לא אפשרו, לא נתנו לצרת ערווה להתייבם. אז מה הפריע לרבי שמעון גמליאל? זה לגבי הצרה עצמה. יש לנו צרת ערווה, ומה נעשה הכי כמר? הנח צרות בבית הלל שנישאו לשוק לבית שמאי, לפי בית שמאי הן היו זקוקות ליבם. אז אם אנחנו נתמקד במצב הזה לעיני, לפי ראות בית שמאי, הכי נעביד להו לאותן צרות ערווה שנישאו לשוק, מה נעשה? לחלצו לעשות עכשיו חליצה, כאילו להכשיר למפרע את הנישואין שאין נשאו לשוק. מי מעשי הגבריהם כעת נישאו לאנשים מן השוק. אבל אם אנחנו נכריח את האנשים האלו להשתתף במצוות חליצה, זה עם האח של בעליין הראשון, זה ימאס את הנשים האלו בעיני הבעלים העכשוויים שלהם כעת. אז זה לא רצה להכריח אותן לעשות חליצה. וכי תימה לימסן, מה אכפת? מה זה משנה? הרי אנחנו בכך נכשיר את הניסויים שלהם עם אנשים מפשוט. אבל זה, אתה לא יכול להגיד מה אכפת ונעשה את זה. לימסן, דרכה דרכי נורם וכל נתיבותיה שלום. זה לא דרכה של תורה להכריח מצב שיגום מיוס בעיני השני. לכן רבי שמעון בן גמליאל הביע את המתח שלו, את התמיהה שלו, כפי שהוא התבטא למעלה, מה נעשה להן לצרות הראשונות, אותן צרות ערווה שלפי בית הלל נישאו לשוק, לשיטת בית שמאי שאותן נשים היו זקוקות ליבם, וכעת הן נמצאות אצל בעל מן השוק. כפי שאמרנו מקודם, הסוגיה הזאת מתמשכת, ממשיכה ועוד ועוד, וכעת אנחנו במסגרת הדף היומי אנחנו נעצור כאן, אבל רק תשימו לב שמיד בשיעור הבא בעזרת השם נמשיך עם הוכחות ולכיוון שעשו בית שמאי כדבריהם. עד כאן שיעורנו להיום.